כל חי אונליין 93fm.co.il
על זה היה דובר ליבנו.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
חדש ימינו כקדם.
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
שנים שישראל חיכה לרגע הזה.
רבותיי, זה קורה.
סוף סוף הוא הגיע.
לא יאומן כי סופר. זה קורה וזה אמיתי.
איי איי איי, אשרינו שזכינו.
אני עם דמעות בעיניים.
תשעה באב, יהיה חג, ואחריו יהיה חול המועד.
והנה זה מגיע. כל חי משדר את כל הגאולה.
הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים.
עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ.
כל העולם כולו קיבלו בתדהמה את ביאת המשיח. הבשורה הגיעה לכל...
הנה השיירה מתקרבת, ממש עוד רגע קט נוכל לראות, והנה זה קורה ממש כרגע. מלך המשיח מול עינינו. ברוך הבא מלך המשיח.
בכל השנה וביתר שאת בימים אלה, כולנו מאמינים, מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו. גם בציפייה לגאולה, כל חי תמיד איתי.
חדש ימינו כקדם, עם הרב צבי יהודה לאו, על הציפייה והתפילה לגאולה.
ערב טוב ושבוע טוב, אנחנו בעצם יוצאים עכשיו, ברגעים אלו ממש, מהיום הקשה הזה של תשעה באב, בתפילה, בציפייה ובכמיהה לגאולה, לגאולה שלמה, לביאת המשיח ולבניין בית המקדש. בואו נשים את הדברים על השולחן ונדבר דוגרי איפה אנחנו נמצאים עכשיו. מה קורה איתנו עכשיו בנקודת הזמן הזו? גבירותיי ורבותיי, בנקודת הזמן הזו אנחנו במצב רוחני הרבה הרבה יותר זך, מרומם, טהור ונקי ממה שהיינו לפני ימים ספורים. וזאת מהסיבה הפשוטה. חברו לכך הן המשנה ברורה בשמו של הגר"א בשם הגאון מווילנה, ובמקביל השם משמואל בפרשת דברים בשם אביו בעל אבני נזר מסוחצ'וב, כל אחד לפי דרכו וסגנונו. המשנה ברורה בשם הגר"א אומר לנו כך: הרי בתשעה באב אחר הצהריים, שזה הזמן שבו החלה השריפה בפועל, הבית עלה בלהבות, נשרף ונחרב, כאשר השיא של כל החורבן מתנקז אל שעות אחר הצהריים של צום תשעה באב, גם שהשנה זה היה נדחה, אבל זה הזמן. ודווקא בפרק הזמן הזה אנחנו כידוע מקילים קצת בהלכות אבלות, האבל באיזשהו מקום נכנס לסוג של רגיעה, והראיה שאפילו תפילין, מצוות עשה דאורייתא, שוויתרנו עליה פעם היחידה בשנה בשעות הבוקר, והתפללנו שחרית ללא תפילין. במנחה כבר מניחים את התפילין, לסום אבלי ציון, פאר תחת אפר, אנחנו כבר מרשים לעצמנו לחבוש את הפאר של התפילין לראשינו, כבר לא יושבים על הקרקע, יושבים על כיסאות רגילים, אפילו הכנות לקראת צאת הצום מותר כבר במינון מסוים לעשות, וכל כך למה? לכאורה דבר תמוע. אדרבה, שעה של אחר הצהריים לאחר חצות היום, זה הזמן הקשה ביותר שבו בעצם נשרף בית המקדש בפועל. כותב הגר"א, הגאון מווילנה, מכיוון שבעצם שריפת הבית קראנו במגילת איכה, תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך. הרי החורבן קרה כתוצאה מעבירות, כתוצאה מחטאים, כתוצאה מהתנהגות נלוזה, והדבר דרש כפרה, דרש סוג של תיקון. חורבן הבית היה תיקון וכפרה עבורנו. זה היה סוג של קורבן, תחליף למה שחלילה וחס עלול היה לקרות לנו, ומזמור לאסף על כך ששפך הקדוש ברוך הוא את חמתו על עצים ואבנים, ולא חלילה על העם כולו, בצורה, באופן של כילוי חלילה וחס. לכן, עכשיו, כאשר ניתנה הכפרה, אנחנו יכולים כבר להרגיש זקים ומרוממים יותר. וכותב על כך השם משמואל בפרשת דברים, שכמו שבכל שנה ושנה אנחנו אמורים, צריכים, ועבודתנו היא לחוות את מה שהיה אז בחורבן הבית. וכל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, אנחנו בעצם צריכים לחוש את החורבן בעליל. אז אותו הדבר גם הבחינה הזו של תם אבונך בת ציון לא יוסיף להגלותך, גם זה אנחנו חווים. את הכפרה שקרתה לבני ישראל בשעה שבו נחרב הבית ועלה בית המקדש בלהבות, נתכפר להם, נזדקחו אבונותיהם, עד כדי כך שחזל מתארים את האמרה המפורסמת, שכאשר נכנסו איבים להיכל הם ראו את הקרובים כשפניהם כלאי של אחיו, מעורים זה בזה כדמות של סיפור אהבה אמיתי בין זכר לנקבה, בין אב לבנו, בין איש לאחיו, שזה ביטוי של עושים רצונו של מקום. למה? כי כן, נתכפר אבונם של ישראל בשריפת הבית. הבית נקרא גם משכן, וחזל קוראים לזה אל פקודי המשכן, משכן העדות, למה נקרא שמו משכן? לפי שנתמשכן בעוונותיהם של ישראל. ובכן, כותב השם משמואל בשם אביו אבני נזר, אנחנו גם כן חווים את אותו דבר גם השנה, כבכל שנה. ובפרק הזמן הזה שבו נחרב הבית, לצד האבלות שאנחנו מחויבים בה, לצד חשבון הנפש שנדרש מאיתנו, יש לנו גם את הזכאות ליהנות מהכפרה, מהזיכוך, מהקורבן שהוקרב עבורנו בעצם שריפת בית המקדש בתשעה באב אחר הצהריים בכל שנה ושנה. כך שאנחנו בנקודת הזמן הזו, כאשר נפרדים מהצום, לאחר יום של תענית, יום שבו הקינו על חטא, יום שבו התחננו, ביקשנו והתפללנו, יום שבו קוננו על בית המקדש ובעצם נחשפנו למוראותיו של החטא ולתוצאות של העוון, אנחנו כעת בשלב שבו אנחנו ברי כפרה, אנחנו זקים יותר, טהורים יותר ויכולים לזקוף את הראש כשפנינו קדימה אל שבת נחמו שהיא הראשונה בפרק הזמן שנקרא שיבה דנחמתה. וזו עבודתנו בעת הזאת. אנחנו צריכים לזכור איך מסתיימת מגילת איכה. כי אם המאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. זה בעצם הפסוק שמסיים את מגילת איכה. קדמונים תקנו לנו לשוב ולקרוא את הפסוק האחד לפני האחרון כדי לחתום בנימה של תקווה, השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. אבל בעצם המגילה עצמה מסתיימת בפסוק שהוא פסוק איום ונורא, סיום ממש טרגי. כי אם המאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד, וזה כנראה הפריע לחזל, הכיצד זה ירמיהו שכותב את מגילת איכה, לא רואה לנכון לסיים, עד רבה הוא כן סיים פסוק אחד קודם, השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם, עם תפילה, עם תקווה, עם איזושהי נשיאת מבט לעתיד, עם אופטימיות מינימלית. ואחרי זה לא, הוא בוחר לא, 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 השורה התחתונה, המילה האחרונה תהיה, כי אם המאוס מאסתנו קצפת עלינו. למה? אומרים חזל משפט שהוא כנראה מצביע על השאלה הזו שהטרידה את חזל, ואת המשפט הזה, משפט קצר מאוד, אמר רבי שמעון בן לקיש, הקטע האחרון במדרש רבה על מגילת איכה. אם מאיסה היא, לי צוואר, ואם קציפה היא, אי צוואר, דחולמן דקאיס, סופי לאיטרציה. משפט קצר שחזל, והם אומרים כך, כשאדם מואס במשהו, הוא לא סובל את זה, הוא לא מסוגל לראות את זה, זה מגעיל אותו, זה מרחיק אותו. אין שום סיבה שבעולם, ואין סיכוי שהמצב ישתנה. אם אדם לא אוהב מאכל, לא נהנה לאכול מאכל מסוים, ולא רק שהוא לא נהנה, אלא המאכל הזה גורם לו תחושת בחילה חלילה וחס, אין מצב שהדבר הזה ישתנה. אבל כאשר אדם כועס על מישהו, זה לא בהכרח שולל את העובדה שהוא גם אוהב אותו. הכעס בא כתוצאה מסיבה, ולפעמים דווקא בגלל שהוא אוהב אותו, אז הוא כועס, למה עשית כך? אכפת לי ממך. אני חפץ בטובתך. אני רוצה שיהיה לך טוב. וזה מאוד מאוד מצער אותי, ומאוד מכעיס אותי. למה? אם היית אדם זר, לא היה אכפת לי, לא הייתי מגלה עניין, לא הייתי מפעיל אמוציות בכלל בשבילך. וזה מה שאומרים חזל, זה מה שאומר הנביא ירמיהו בפסוק האחרון. כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עוד מאוד. זה צריך לקרוא את זה כך, כי אם המאוס מאסתנו, לא, אתה הרי לא מאסת בנו, בזה מסיים ירמיהו, אתה ברור עולם לא מאסת אותנו, אם המאיסה היא לי צוואר, למאיסה כשאדם מואס משהו, אין שום היגיון ושום סיכוי שיראה איזשהו סבר פנים ויסביר פנים לדבר שהוא מואס, ואם קציפה היא, אי צוואר, דחולמן דקאיס סופי ליטרציה. אם אתה רק כועס עלינו, קצפת עלינו עד מאוד, קצף גדול ונורא, אבל לקצף ולכעס יש תקנה. יש התכנות לכך שבורא עולם יתרצה. וזה פסוק של נחמה שהוא חותם וחותם בדבר טוב, חרף החורבן, את מגילת איכה. כי מאוס מאסתנו? לא. הקדוש ברוך הוא חלילה וחס לא מאס בנו. אוי ואבוי היה אם הוא היה מאוס בנו. מה שכן, קצפת עלינו עד מאוד. אבל קצף וכעס זה דבר שיש לו סיכוי להירפא, אם הוא כועס, מן דקאי סופי ליטרציה. ואנחנו עכשיו פנינו אל הסופי ליטרציה. אנחנו נכנסים עכשיו לפרק זמן של עבודה. אנחנו יודעים שבאמת נראה לנו בעין מאוד מאוד שטחית שמעגל השנה שלנו בנוי בצורה כלשהי שלא בהכרח יש קשר בין הדברים. הנה, עכשיו תמה תקופה של שלושת השבועות, של ימי בין המצרים, שיהיה ימים של אבלות על החורבן, מוסיף והולך, כל פרק זמן עם רמת האבלות שלו, אם זה בין המצרים, אחרי זה תשעת הימים, לאחר מכן ערב תשעה באב, תשעה באב. לאחר מכן מגיעים ימים, מה שנתפס אצלנו בדרך כלל כחופש או כבין הזמנים, כל אחד והתוכניות שלו והרגיעה, המרגוע שלו. אחרי זה נכנסים לפרק זמן חדש של חודש אלול כהכנה לראש השנה, ימים נוראים, עשרת ימי תשובה וחודש החגים כולו. אבל האמת שמי שמתבונן בעין מעמיקה יותר רואה שבורא עולם ברא לנו והכניס אותנו עכשיו כולנו מאזינים ומאזינות יקרים לפרק זמן לעבודה רציפה שמתחילה מתשעה באב וממשיכה הלאה. שימו לב, פסח ושבועות כולנו יודעים שיש קשר בין הימים הללו. חג הפסח, יציאת מצרים, יצאו ממצרים, אבל יציאת מצרים יש לה מטרה, יש לה תכלית. בהוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. קבלת התורה, מעמד הר סיני ולקחתי אתכם לי לעם. רק שזה לא בא ברגל. לזה צריך להתכונן. או, אז נתנו לנו שבעה שבועות, תספור לך מאחל חרמש בקמה, לספור שבעה שבועות שהם שבעה שבועות של הכנה, שבעה נקיים לקראת המעמד הגדול של קבלת התורה. גם עכשיו, מתשעה באב עד ראש השנה, יש לנו שבעה שבועות, שבעה דנחמתה. שבעה שבועות יש לנו מתת באב עד א' בתשרי, 50 יום, ממש תספרו 50 יום. 50 יום של הכנה, שבעה שבועות של הכנה, מתשעה באב לקראת ראש השנה. זה פרק הזמן וזו העבודה הנדרשת בפרק הזמן הזה. מה הקשר לכאורה? זה סתם איזושהי משוואה, מצאנו במקרה 50-50? לא. יש פה קשר הדוק, יש פה שייכות עצומה. הרי בעצם ראש השנה, שזה שבסוף שבעה דנחמתה, זהו הזמן שבו אנחנו עסוקים מצוות היום, עבודת היום, מהותו של יום, המלאכת הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו מדברים על המלאכת הקדוש ברוך הוא, זה מתחיל כמובן בעיקר בעבודה הפרטית של קבלת עול מלכות שמיים של כל אחת ואחד מאיתנו. אבל זה לא רק שם. אנחנו מבקשים על ותמלוך עלינו מהרה לעולם ועד, על כל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל ראשי הארץ, כי המלכות שלך היא. אנחנו מבקשים בראש השנה ותמלוך אתה השם אלוקינו מהרה לבדיך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך ובירושלים עיר קודשך. הכל הכל סביב המלכת הקדוש ברוך הוא בעולם כולו, כאשר כס המלכות נמצא בירושלים. ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ומתפללים ויהתיו כל אלה עובדיך, ויברכו שם כבודיך. ואנחנו מדברים על ויגידו באים צדקך, וידרשוך עמים לא ידעוך, לא מדברים פה רק על העם היהודי, כל העמים כולם, ויעללוך כל אפסי הארץ, ויאמרו תמיד יגדל השם, עד לסיומת ויתנו לך כולם, כל בעולם כתר מלוכה. בעצם אנחנו עכשיו הולכים לקראת היום של ראש השנה. ראש השנה זה היום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו ומתוך כך על כל העולם כולו. אבל איפה מתחילה ההכנה? ההכנה לא מתחילה ב4-5 ימי הסליחות שקודמים לראש השנה. גם לא בחודש אלול שבהם מתחילים אחינו הספרדים את בקשת הסליחות. העבודה מתחילה כבר בתשעה באב. בתשעה באב אחר חצות נולד משיח צדקנו שתפקידו להמליך את הקדוש ברוך הוא לכל העולם, ואנחנו יוצאים פה עכשיו לדרך לפתח, להשקות את השתיל הזה. הרי איך אנחנו מבקשים שלוש פעמים ביום את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח? על ירושלים אנחנו מבקשים כעל בניין לבנות לבנה ועוד לבנה. על אורו של משיח אנחנו מבקשים כמו צמח, הוא שתיל קטן ורח, אבל אותו שתיל אמור לצמוח, להתעצם ולהפוך לאילן רב פורות. הוא אמור לצמוח ולגדול עד מאוד, וזה יקרה אם אנחנו נשקה את השתיל הזה, אם אנחנו נטפח אותו, אם אנחנו ניתן לו, נעניק לו את התנאים הנוחים לצמיחה שלו. התנאים הנוחים זה העובדה שאנחנו כמהים, משתוקקים וממליכים את בורא עולם עלינו. כמו מפסח לחג השבועות, שבעה שבועות של הכנה, לפתח את הרך הנולד בפסח לכדי נער בר מצווה שמקבל עול מצוות בחג השבועות, כך גם עכשיו הרך הנולד משיח צדקנו שנולד לפי דברי חז"ל במדרש רבה באיכה בתשעה באב אחר חצות, זה הזמן מאז אנחנו צריכים לטפח ולפתח את הרך הנולד הזה, להצמיח את השתיל הרך הזה, כדי שיגדל ויתעצם ביום קבלת עול מלכות שמיים, יום המלכת בורא עולם בראש השנה. אנחנו לא עוזבים את תשעה באב, הולכים לחופש ואחרי זה מתעוררים מתקיעת כל שופר. אשרי מי שבעצם כבר עכשיו ייכנס לתלם וידע לחבר ולקשר, לנצל את הטהרה והזיכוך שזכינו לו בתם אבונך בת ציון, בחורבן הבית נתכפרו אבונותיהם של ישראל. אשרי מי שינצל את התענית שבה בעצם חזרנו והתקרבנו לקדוש ברוך הוא, וכל אחד ברמה כזו או אחרת הייתה לו איזושהי מחשבה טובה במהלך היממה האחרונה, ייקח את זה כל אחד מאיתנו ולפתח את זה, לא להניח. שתפילות שחרית, מנחה וערבית החל ממחר תראינה אחרת, שברכת המזון בה אנחנו מבקשים רחם נא על ישראל עמך, ירושלים עירך, על ציון משכן כבודך, על הבית הגדול והקדוש, שכל התפילות הברכות הללו תראינה טובות יותר. בואו ניקח איתנו משהו אחד מכל זה. אנחנו יודעים שבעצם כל מוראות החורבן זה בעצם הליך, זה חלק מהתשתית של הבנייה. רבי עקיבא כבר לימד אותנו בגמרא המפורסמת כל כך בסוף מסכת מכות, על היותו מצחק כאשר הוא ראה את נבואת החורבן מתממשת, אז עכשיו הוא קיבל חיזוק והמחשה שהנה אנחנו בעיצומו של התהליך. אנחנו בעצם בעיצומו של השלב, אנחנו בשלב מסוים בדרך להתגשמות של הנבואה הבאה, נבואת הגאולה והישועה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. וגם חבריו נענו לו ואמרו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. חי פה בארץ אחד מגדולי ישראל, הגאון רבי שמחה וסרמן, זכר צדיק לברכה. היחיד מילדיו של הגאון הצדיק רבי אלחנן וסרמן, זכר צדיק לברכה, השם מקום דמו, שנרצח בשואה, והוא רבי שמחה וסרמן זצ"ל היחיד מילדיו כמדומני ששרד את המלחמה. הוא סיפר על שיחת מוסר שנשא אביו, הקדוש רבי אלחנן וסרמן, ימים ספורים לפני י' א' בתמוז תשין א', בהם הוא עלה על המוקד, על מזבח קידוש השם. והוא דיבר על הפסוק שכל כך מזוהה עם חורבן הבית, הפסוק של הנביא מיכה בפרק ג', ציון שדה תחרש, ירושלים לאיים תהיה. והוא דיבר לביטוי ציון שדה תחרש. החרישה, מה שאכן קרה בפועל, שלא רק שהחריבו את הבית בבית שני, אלא חרשו אותו והפכו אותו ממש לאיי חרבות. ציון שדה תחרש. הוא אמר זאת כמשל. נתאר לעצמנו אדם בור ועם הארץ, אין לו מושג וחצי מושג בהתנהלותו של עולם. איש נבער בכל קנה מידה. עומד וצופה בחקלאי חרוץ והגון שעמל לפרנסתו. הוא רואה אותו, ניגש לשדה, יפה, פורחת, עם עשבים מוריקים, עם דשא יפה. האיש הזה לוקח מחרשה ופשוט עוקר את כל הירק הזה, את כל הצבע היפה הזה, הופך את השדה על פניה, והופך אותה פשוט לרגבי אפר מגובבים זה בזה. אותו אדם מסתכל, אמרו לו, לא נורמלי, משוגע, מה אתה עושה? השתגעת? לקחת שדה מוריק ויפה כל כך ולהרוס אותו? אומר לו, חביבי, תחכה עד הסוף, ואל תשאל שאלות באמצע. ואז הולך אותו האיש לחנות, רוכש סק של גרגירי תבועה. נו, גרגירי תבועה, מבין, הנבער שמתבונן מהצד, זה דבר שאפשר להכיל איתו עופות, אפשר אולי אפילו סוסים להכיל איתו, זה אוכל, זה מזון. במקום זה, הולך מיודענו החקלאי ומפזר את הגרגירים הללו, קובר אותם באדמה, אחד פה, אחד שם, אחד זה, השתגעת? אתה לא, מה אתה עושה? החקלאי אומר לו, יקירי, סבלנות, חכה קצת. אם זה לא מספיק, הוא משקה, מטפח, שופך מים, ואפלה ואפלה, משהו בעצם כן קורה. לאט לאט, צומחות להן שיבולים, אחת אחרי השנייה, והשדה מתחיל לקבל תמונה אחרת. הנבער שלנו מתחיל להבין, רגע, כנראה שפספסתי משהו, הנה משהו צומח. והנה השדה פתאום, ים של שיבולים, כל כך יפה, נדות ברוח כלילה, ימין, שמאל, אחר קדימה, מראה משובב עין. אבל דווקא כשהמראה כל כך יפה והשיבולים גדולות עומדות, זקופות כל כך, מגיע שוב החקלאי וכדרכו בקודש, הורס כל חלקה טובה. הוא קוצר את השיבולים. למה? למה אתה מהנבער הזה? מה אתה עושה? החקלאי כבר לא עונה לו, אלא לוקח את השיבולים הללו, ובמקום להנות לפחות מהמראה שלהם, לשים אותם באגרטל, לא. הוא דש את התבועה הזו ומוציא ממנה מלא מלא גרגרים. את הגרגרים הללו, לעיניו הנדהמות של הנבער, הוא תוכן והופך את זה לאבק, אבק לבן. עוד פעם אתה עם הנזק שלך עד שכבר יש משהו טוב, הורס והורס והורס, ולמה אתה עושה את זה? ואם זה לא מספיק את האבק הלבן, הוא שופך עליו מים והופך אותו למין גיבוב של עיסה כזאת. לוקח את העיסה הזו, מכניס אותה לתנור. נו, שואין, אולי זה גם מוביל למשהו. אבל אחרי שהוא מכניס אותה לתנור, הוא לוקח מספר גזירי עצים, לוקח אותה, מכניס לאותו תנור ומדליק את, מעביר את האש. את כל מה שעשית, את כל העמל ואת כל הפעולות המוזרות שלך, אם כבר יצא מזה משהו, אתה הולך לשרוף, לעלות באש. מחייך החקלאי שכבר מזמן הבין מזה הנבער שניצב לפניו. חכה עוד קצת, ומספר דקות אחר כך, הבית מתמלא בריחות מדהימים, והחלות, הטריות, הנראות כל כך טוב, יוצאות החוצה, יקירי, אתה מוזמן להתכבד. הכל התחיל מהחרישה המוזרה הזאת. אמר רב אלחנן וסרמן בקובנה ימים ספורים לפני עלותו על המוקד עם יהודים רבים אחרים, השם ייקום דמם. כך סיפר בנו רב שמחה וסרמן. ציון שדה תחרש. כל החורבן, כל הצרות, כל הייסורים שהזכרנו בקינות, כל מה שביקינו וקראנו ודיברנו והרהרנו, הכל היה בעצם פעולות של חרישה כדי להצמיח בסופו של דבר משהו, מאכל, מעדן ראוי לשמו. זה הסיפור של הכל. כל הסיפור של ציון זה בעצם משל החרישה של החקלאי שלנו. ציון שדה תחרש. זוהי חרישה שנראית לנו כהרס בהיותנו כל כך צרי מבט. אבל בשורה התחתונה, החרישה הזו אמורה להוליד זריעה, והזריעה הזו אמורה להצמיח, והצמיחה הזו אמורה להפיק דישה שממנה יצאו גרגירים שאותם נטחן ויהיה קמח, ואותו כביכול נעלה באש כמעט, ורק כדי להגיע לשלב שבו נוכל ליהנות מהמאכל. ציון שדה תחרש. זו בעצם ההסתכלות שלנו, וזהו המבט שאנחנו כולנו, מאזינות ומאזינים יקרים, צריכים להעניק לעבודת הימים הללו ובשיאן היום האחרון. הכל בעצם תהליך, ועל כך בואו ניקח איתן צידה לדרך. אנחנו יודעים נכון, כבר הערב, מחר בבוקר, המוזיקה חוזרת להישמע. אנחנו כולנו בעצם נכנסים חזרה לאווירה מנוחמת יותר, ואיש איש חוזר ואו לעסוק בענייניו. בואו ניקח לעצמנו מספר נקודות, מספר תחנות קטנות בסדר היום שלנו, שבהן נערהר בתובנות הללו של בית המקדש של ירושלים. הנה, למשל הרעיון הזה, אנחנו צריכים באמת לחשוב עליו, לדעת שהכל מוביל והכל לטובה. כאשר אנחנו מתפללים ב-18, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. נעצור רגע ונחשוב, כן, מחר בבוקר בתפילת שחרית, מחר בתפילת מנחה, בתפילת ערבית, לא כתוב יביא, תביא גואל, הוא מביא עכשיו, ברגעים אלו. כי אני ידעתי את כל המחשבות אשר אני חושב עליכם, מחשבות לשלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. ככה נביא ירמיהו מביא דברי השם. יעקב עסוק בסקו ותעניתו, יהודה עסוק בלקח אישה, אבל הקדוש ברוך הוא עוסק בלברוא אורו של משיח. כך מתארים חז"ל על פי הפסוק הזה. אנשים עסוקים בעבודת יומם, אבל אנחנו לא יודעים שהקדוש ברוך הוא בינתיים יושב ותופר לנו בגד, בעצם רוקם לנו עכשיו מפה מדהימה, נותן לנו עכשיו ציור מרהיב ביופיו של הגאולה השלמה. זה קורה כאן עכשיו ברגעים אלו שאנחנו מדברים, בורא עולם טובה לנו ומאיר את אורו של משיח. מה תפקידנו? התפקיד שלנו להשקיע את מרב המאמצים בתפילה. הסביעני במרורים, הרווני לענה. אומרים חז"ל, יש קשר מאוד מעניין, תמיד אותו הלילה שבשבוע שבו חל ליל הסדר, השנה האחרונה תשע"ה, ליל הסדר היה בליל שבת, גם ליל תשעה באב, הרווני לענה בליל תשעה באב, גם יוצא ליל שבת, ולכן הצום נדחה. יש איזשהו קשר הדוק בין השניים, גם בליל הסדר עצמו, אנחנו אוכלים ביצה, אחד הטעמים לכך ששמים ביצה בקערת הסדר, נהוג לשים תבשיל זכר לקורבן חגיגה, ויכולים להיות תבשילים רבים, למה דווקא הביצה? זה גם כן אומרים, מובא בספרי ההלכה, שזה גם זכר לעניין של סעודת אבלים, שבלילה הזה אמור לחול לילה של אבל של תשעה באב. זה מה שאנחנו רוצים בליל הסדר, להזכיר את תשעה באב. יש קשר הדוק. כי מי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. גבירותיי ורבותיי, מאזינים יקרים, איך יצאנו ממצרים? אמנם הגיעה השעה, אמנם הקדוש ברוך הוא החליט שזהו, זה הזמן, מה זה זה הזמן? על השבריר שנייה, ולכן לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, אבל עדיין היה חסר דבר אחד. איפה התחיל? איפה זה קרה? איפה הייתה נקודת המפנה? ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויהנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. בליל הסדר אנחנו מספרים את הויראו לאותנו המצרים ויענון, ויתנו עלינו עבודה קשה, כל הזוועות שהיו שם, אבל איפה מתחילה התפנית? וישמע השם את קולנו, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ואז וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצינו, ולאחר מכן ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה וכולי. כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. כמו שיציאת מצרים, היה את כל הנתונים, לוח הזמן הגיע, הכל 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 היה נכון, והיה לנו זכות אבות, והבטחה ברורה לאברהם, אבין בברית בין הבתרים. מה שפעל את זה, מה שעשה את זה, היה הכרחי, תפילה, רצון, ויהנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, שפתאום הם הרגישו, די, אנחנו לא יכולים יותר. מאזינות ומאזינים יקרים, זה בידיים שלנו, זה התפקיד שלנו עכשיו. תשעה באב אמנם חלף. אנחנו אמורים עכשיו להסיח את דעתנו לדברים אחרים. בואו לא נאבד את זה. בואו לא נפספס את ההזדמנות. יש לנו את היכולת, כבר צמנו, כבר התעננו, כבר פעלנו, כבר עשינו משהו. בואו נעשה את זה מושלם. תפילה, תפילה ושוב תפילה. ולא צריך פה עכשיו תפילות מיוחדות, ולא צריך עכשיו להשכים קלקום לפנות בוקר ולומר אילו תפילות כאלה אחות כל אחד, מי שיש לו באמת את ההנהגות שלו וזוכה להגיד תיקון חצות וכדומה, אשרה ואשרי חלקו. אבל גם כל אחד מאיתנו שמתפלל שלוש פעמים ביום, אבל להכניס קצת יותר כוונה, לחשוב על זה קודם, כשאומרים ולירושלים עירך ברחמים תשוב, אני רוצה שלירושלים עירך ברחמים תשוב, ותחזן עינינו בשובך לציון, אני רוצה ריבונו של עולם לחזות בשובך לציון ברחמים. אלו הדברים שאנחנו צריכים. וכך את הדברים הללו כותב לנו הנביא ישעיהו במפורש. אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו. כך כותב ישעיהו בפרק חף א' פסוק י' ב'. אמר שומר, זה הקדוש ברוך הוא. אתה בוקר, הגיע הבוקר של הגאולה, וגם לילה של חושך לרשעים, שבשבילם הגאולה תהיה דבר בעייתי מאוד. אבל כל זה תלוי בדבר אחד. אם תבעיון בעיו, אם תבקשו, מלשון איבעיה להו, בקשה, אם תבקשו למהר את הגאולה, כבר הגיע הזמן, הזמן כבר פה, כבר הגיע, אבל זה לא יקרה אם אנחנו לא נתעקש בתפילה כמו שצריך. כך אנחנו צריכים לגשת לזה. גבירותיי ורבותיי, על מה אנחנו צריכים לבקש בעיקר בימים הללו? כשאנחנו מדברים על משיח ועל גאולה ועל בית המקדש, כותב הגרא, הגאון מבילנה, היקוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות. היקוני מכות קשות מאוד בחורבן הבית. פצעוני, פצעו אותי, ביזו אותי, אויביי, במשך כל דורות הגלות. נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות. מיכאל וגבריאל תפסו את בית המקדש והכריחו אותו להישאר על אדמת ירושלים כדי להישרף ולהיחרב. וכל זה כואב לי, כל זה צר לי. אבל ממשיכה כנסת ישראל ואומרת, השבעתי אתכם בנות ירושלים. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? לא כל כך מציק לי ההיקוני, ואני לא מבקה את הפצעוני, וגם לא את זה שנשאו את רדידים מעליי שומרי החומות. על מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. מה שחסר לי יותר מכל זה העובדה שבורא עולם רחוק ממני. שאני מרגישה כנסת ישראל רחוק מבורא עולם. התפקיד שלנו זה להכניס את הקדוש ברוך הוא למרכז חיינו, להחזיר אותו לכאן בחזרה, להיות מאוד מאוד משמעותי אצלנו, זה תפקידנו בעת הזאת. וזה על ידי תשובה, תפילה וצדקה, שיזרזו את הגאולה ויחישו לנו ישועה, כי באמת כבר הגיע הזמן. אני רוצה להגיד משפט אחד באמת, אחרון לקראת סיום. גבירותיי ורבותיי, אנחנו הרי נעבור ברחוב ונשאל אנשים, נשאל איש את ראו, תגיד, אתה מאמין בביאת המשיח? אתה מאמין שיבוא? מה השאלה? אני מאמין ב-13 עיקרי האמונה של הרמב״ם, שאם לא, חלילה וחס, מי שלא מאמין באחד מהם, הוא כופר ואפיקורס. ואחד מעיקרי האמונה מפורסם שבהם, המולחן ביותר, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. והדבר, את הדברים הללו כותב הרמב״ם בצורה חזקה וחריפה מאוד בהלכות מלכים. וכל מי שאינו מאמין בביאתו של משיח, או שאינו מצפה לו, שמים לב, יכול להיות אדם שמאמין, הוא רק לא מחכה. לא בתורת כל הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורת משה רבינו הוא כופר. ברור שכל יהודי מאמין, יהודי שמגדיר את עצמו כמאמין, הוא מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. נו, מתי יבוא משיח? כולנו מאמינים שמתי שהוא יבוא משיח. ואני שואל, בואו נשאל את עצמנו, מתי? בעוד 100 שנה, חלילה, בעוד 200 שנה, בעוד 150, 300 שנה. כולנו מאמינים שהוא יגיע, רק אומרים, יום יבוא. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה פשוטה. מה כבר יקרה בעוד 100 או 200 שנה שלא יכול לקרות היום? מה? יש איזושהי סיבה שבעוד 100 שנה אנשים יהיו טובים יותר? אנשים יהיו איכותיים יותר? צדיקים יותר? מרוממים יותר? מה? הסתובבו פה מלאכי השרת ברחובות? אנשים... למה? ואם כן אמרו, אנשים יהיו אמורים להיות טובים יותר? איזו סיבה יש שלא נהיה כאלה כבר היום? וכי למה שהנכדים של הנכדים שלנו תהיה להם הזכות לזכות בבניין ירושלים שלנו לא יכולה להיות את הזכות הזו עכשיו? אז נכון, כל אחד כשלעצמו תופס איזושהי קטנות המוחין. אני מבקש מכולנו לאמץ את דבריו של רבינו הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, בסוף פרק י' של הספר מסילת ישרים, ולהתבונן בפנים למי שיכול, כשהוא מביא את השאלה שהיא בעצם בתת הכרה של כל אחד מאיתנו. מי אני ומה אני, אומר הרמח"ל, שיאמר האדם, מי אני ומה אני שבית המקדש ייבנה בזכותי, שירושלים תיבנה בזכותי, שמשיח צדקנו, שהגאולה עתידה, שגילוי כבול מלכות שמיים בעולם, הכל בזכותי, אני עם התפילה שלי, ואם אני אכוון בתפילה יותר כן, ואם אני אתן קצת עוד שקל לצדקה, זה מה שיעזור. לאחד כזה כותב הרמח"ל, אומר, התשובה כבר אמרו חז"ל במסכת סנהדרין, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. לפיכך נברא אדם יחידי, זו התוכנית של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, כל אדם צריך לראות את עצמו כיחיד, זכה, דנים אותו ואת כל העולם לקו זכות. אין כאן מקום לקטנות המוחין. אינוותנותו של רבי זכריה בן אבקילס, החריבה את בית המקדש, את בית מקדשנו, כך אומרת הגמרא בגיטין, והענווה המשגויה והפסולה שלנו בעת הזאת, היא זו שעלולה גם כן להמשיך את חורבנו, ולהאריך את הקץ קצת יותר. זה לא העת לענווה כזו. ברגעים האלה אדם צריך לזקוף ראש ולומר, לפיכך נברא אדם יחידי. אדם הראשון נברא יחידי, וממנו יצא עולם שלם. תסתכלו, 5775 שנה אחר כך, כל העולם שאנחנו רואים סביבנו, הכל תוצאה של אדם אחד בלבד. האדם הזה יכול להיות אתה, ואת ואני והוא וכל אחד מאיתנו. מוסיף הרמח"ל ואומר משפט נוסף. ומלבד זאת, כמה נחת רוח יש לבורא עולם בגין, אי שם למעלה, כאשר הוא רואה את בנו יקירו או את ביתו אהובתו, מבקשים ריבונו של עולם, אנחנו רוצים גאולה שלמה, רוצים גילוי כבוד מלכותך בעולם. עזוב רגע את התוצאות. עזוב לרגע את היכולת שלך, יכול לא יכול, אתה בכוחך עדה להביא את המשיח. אבל בעצם הבקשה מעומקה דליבה שלך, כמה נחת אתה עושה לקדוש ברוך הוא. יקיריי, בואו ברגעים הללו, נעשה לבורא עולם את הנחת הזו. בואו נשתמש בכוח האדיר שהוא העניק לנו. אנחנו נפרדים מימי האבל, אבל את התובנות שלהם אנחנו לוקחים איתנו הלאה, כי אנחנו, העם היהודי, יודע שלנו עוד יש משימה ארוכה שנכונה לנו, ורבותיי, זה בידיים שלנו. שנזכה לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש, שנזכה לחלוף על פני משיח צדקנו בעיניים בורקות מדמעות של התרגשות, ולוואי ונזכה בקרוב ללחוץ לו את היד ולקבל ממנו לחיצת יד עם הידוק קצת יותר חזק, משהו שרק אנחנו והוא נרגיש, סוג של אמירת יישר כוח. אני מודה לך, יאמר המשיח צדקנו, לכל אחת ואחד מאיתנו. אני מודה לכם על שהשתדלתם ושהשקעתם קצת מאמץ כדי לאפשר לי לבוא לכאן. שיהיה לכולנו שבוע טוב וגאולה שלמה במהרה.